אני עברתי ביניכם דף במתמטיקה, עיינתם כולם, ראיתם? ראיתם? כן, כלומר אנחנו בדף הזה, פה יש פה נוסחאות של גיאומטריה אנליטית, הסתברות, טריגונומטריה. חלקכם...
דם מהאנבטה.
כן, דם מהאנבטה, אולי דם, לאן אתה הולך? הרי שבסופו של דבר המשנה אומרת שתהיה לתת דין וחשבון. אז יהיה לנו שם כל מיני חשיבות של אנליטיות וכל מיני הסתברויות שנסביר למה אנחנו היינו ככה ויש כל מיני סברות למיניהם. אבל האמת היא ש... למה העברתי ביניכם את הדף הזה עם הנוסחאות האלה המוזרות או כאלה שעדיפים לשכוח? כי באמת מגילת אסתר זה משהו בסגנון. יש שם כל מיני חישובים, כל מיני הסתברויות שלא מובנים בדרך הנורמלי, דרך הטבע, דרך השכל, בהתבוננות פשוטה. כי באמת חג הפורים, אם אנחנו נתבונן היטב בחג הפורים, זה חג היחיד שאנחנו חוגגים לא בארץ ישראל, לגמרי. חנוכה היה תחנת חכמים, אבל הניצחון היה על היוונים. ופה, פה בארץ ישראל, החשמונאים נלחמו בארץ ישראל וחנכו את המקדש מחדש. איך? לא, לא יודעים מבחינה הלכתית, מבחינה מעשית כרגע. עובדתית, היסטורית. לא, עובדתית היסטורית. הנס של חנוכה היה בארץ ישראל? פשוטו. פסח, לא, פסח היה במצרים, אבל מה המטרה? כדי לדבר קשור לארץ ישראל. כשאנחנו חוגגים סוף תרגלים, כולם, פסח, סוכות ושבועות, עניינה, ארץ ישראל. מתן תורה היה כדי להביא אותם לארץ ישראל. כלומר, מתן תורה זה מין שלב שהוא תהליך לקראת כניסה לארץ ישראל. כי קיום כל התורה בכללותה, כבלי שהיא, זה רק יכול להיות בארץ ישראל. בחוץ לארץ אין מצוות של כבר בארץ למשל. כלומר, אין שלמות של התורה בחול. והנה פילי פלאות, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעד כוש, 27 ומעל מדינה, ואנחנו מכירים את המגילה וכו' וכו', ואחר הימים האלה, ואחר הגזירה, ואחר התענית, ואחר הסיגופים, ואחר ביטול מצוות עשה דאורייתא, שמרדכי ואסתר מבטלים את ליל הסדר, כי שלושת הימים של הצום היו בליל הסדר, ביטול מצוות עשה דאורייתא. אומנם לא היה הקרבה, אבל מצה, מרור, ארבע כוסות, מצווה מן התורה, ביטלו אותה. ביטלו. אבל כל הנצלה, כל הרעים של הנס היה איפה? חוץ לארץ. זה כמו שהגמרא אומרת, מה ההבדל? אנחנו, עבדי אחשוורוש, נשארנו עובדי אחשוורוש. זה לא משנה, היה נס, נכון, ניצאנו מידיו של אותו רשע, ניצאנו מידיו של המן, אבל נשארנו עובדי אחשוורוש. אבל לעומת זו בארץ ישראל שהיה חנוכה, ניצלנו מידיהם של היוונים ועבדנו חזרה לקדוש ברוך הוא. אז על מה החגיגה הגדולה הזו? חג הפורים למעשה הוא חג של גלות. פשוטו גם משמעו חג של הגלות. והפילי הפלאות, שכשאנחנו מתמעיינים בחז"ל, אנחנו מוצאים שיש כמה משפטים, אמירות, שהן מעוררות דאגה במרכאות או לא במרכאות, תלוי כל אחד איך שהוא מסתכל. אם זה בכיתות כאלה שצריכים להיבחן בחינות בגרות בתנ"ך, היו מאוד שמחים למשמע הממרה של חז"ל. אבל חז"ל אומרים בגמרא, כל המועדים בטלים חוץ מפורים. בואו רגע נתבונן בממרה הזו. כל המועדים בטלים, פסח, סוכות, שבועות, יום כיפור, ראש השנה, ודאורייתא, בטלים. פורים, תקנת חכמים על חג בגלות, נשאר. אבל בדרך כלל שמדברים על העניינים האלה לא מזכירים את ההמשך. המשך הגמרא אומרת, כל הספרים בטלים, יהושע, שופטים, ירמיה, שעיה, תהילים, כולם בטלים חוץ ממגילת אסתר. זה דברים שצריך להסביר אותם, זה לא יאומן כי יסופר. חג גלותי כזה שמבטל את הכל. טוב שזה כל מיני איזה. איך? הכל מבוטל, כלום. או, חוץ מחמשה חומשי התורה ככה רוצים לחדש. חוץ מחמשה התורה זה יישאר. אני אראה, תראו לעצמכם מבחן בגמרא, סליחה, בתנ"ך, יופי. קל, לא? חמשה חומשי התורה ומגילת אסתר. זהו, אין איוב, אין מיכה, אין... בכל הספרים שאף אחד לא מגיע בהם. איזה כיף. אבל במציאות זה נשמע הזוי. מחייב הסבר. מה הכוונה של הביטול הזה? האם באמת אנחנו רוצים, הגמרא רוצה לומר שלאחר שהעתיד לבוא יהיה ההווה, אז אנחנו לא נעמוד ביום כיפור לפני הקדוש ברוך הוא בסליחה ומחילה וכפרה? תתבטל עבודת יום הכיפורים בבית המקדש? וכי אנחנו לא נקריב קורבן פסח? לא נשב בסוכות שבעה ימים? מילא נגיד, בסדר, לא יהיה בחינה בגרות בתנ"ך מלא, יהיה חמישה חומשי תורה במגילת אסתר, ניחא, נגיד. אבל אנחנו נתרץ קודם כל את העניין הזה של הספרים. אני לא זוכר, אחד מהראשונים מתרץ כך, לא שהספרים ינחקו, לא יפו תנ"ך כזה קטן תקדק, אלא הכוונה היא שכמו שאנחנו עושים היום, היום כל שבת בשבתו אנחנו קוראים הפטרה מעין הפרשה, וההפטרה מעין הפרשה היא מהנביאים, מהכתובים. לעתיד לבוא ההפטרות יהיו מגילת אסתר, כלומר הספרים יישארו אבל ההפטרות ישתנו, כלומר הרעיון של מעין הפרשה ישתנה אבל הספרים לא ימחקו לעולם. לא, כל פעם יקראו להם כמה פסוקים, לא יודע, אבל בפועל לא שהספרים ייעלמו מן התנ"ך, הם יישארו, אבל לא יהיה בהם שימוש, כי הנבואות, אם אנחנו מבונים בהם היטב, על מה הם מדברים? על העתיד לבוא. כשהעתיד לבוא יבוא, אז בסדר, אבל זה כבר נהיה. אז לכן החזרה והקריאה המחודשת כל שבת בשבת כדי לתת לנו אנרגיה, כדי לתת לנו כוח, כדי לחזק את האמונה שלנו בעתיד לבוא, במשיח, במה שיהיה לאחר 6,000 השנים, אז כבר לא אנחנו נחיה אז. אז לא צריך להזכיר לנו כי זה יהיה מציאות. טוב, זה לגבי הספרים. לגבי החגים עצמם, החגים לא יתבטאו. אבל מה המשמעות שפורים הוא יישאר? מה הרעיון של פורים? וזכרם לא יסוף מזרעם. מה הרעיון העמוק של פורים בחג של הגלות? זה השיעור שלנו. זה הנושא שלנו, ולכן פתחנו אולי במה שאנחנו ראינו בדף, במתמטיקה, בדברים שהם לא מובנים כל כך וצריך ללמוד אותם לעומק. ברשותכם אני אשב. משמאלי ידית. תראו, למעשה יש גמרא במסכת מגילה, מי שראה, אומרת הגמרא בדף י' ד', אני פשוט, יש לי זה כתוב. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, יצאו ממצרים, אז ישיר משה ובני ישראל. יצאנו מעבדות לחירות יש שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. יצאנו מגזרת מיתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, וברוך השם ונהפכו אשר ישלטו היהודים, ואנחנו יצאנו ממוות לחיים. אז אם כך קל וחומר שאנחנו נגיד שירה, כי מעבדות לחירות לא הייתה סכנת חיים, לא היה מוות פיזי, ואומרים שירה כל שכן אם היה מוות פיזי. חל ושלום ששונאים של ישראל בלשון סגין האור ימחו מן העולם, אז צריכים להגיד שירה. לכן המשיכה הגמרא ואומרת לו כל שכן. המשיכה הגמרא היא אחי הלל נמי נימה, לפי שאין אומרים הלל על נשי בחוץ על הארץ. אומרת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים אם ככה? נגיד הלל. ואין הלל בפורים. אין שום שירה בפורים. מיין. זה המשך השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא, אומרת רבי חייא בר אבין, אומר שאנחנו לא אומרים הלל כי יש משהו שלא עובר חלק בפורים. בגאולה הזו, שזה בחוץ לארץ. זאת אומרת, אבל בי שנעשה פה נס גדול ליהודים, הנס הזה הוא נס לא במקום. הוא נס שנעשה בגלל סיבות כאלה אחרות, אבל לא בארץ ישראל. אז מיד עולה הגמרא ואומרת, רגע, ומצרים, יציאת מצרים דגה בחוץ על הארץ, איך היא אמרינן שירה, הרי בפסח אנחנו אומרים הלל, ביום הראשון, אז האחרון מלא, ובאמצע אנחנו אומרים חסר, הלל אתה קטן. למה? אומרת הגמרא, כדתניה, עד שלא נכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. כלומר, כל זמן שלא נכנסו לארץ ישראל, אז כל מקום שהיה בו נעץ, היה מקום לומר שירה. כי ישראל לא בארץ. אבל המשיכה הגמרא ואומרת, מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. ברגע שעם ישראל נכנס לארצו, מאותו רגע, שירה זה רק על מה שקשור לארץ ישראל. אז אנחנו מפה יכולים קודם כל להגיע לנקודת אחיזה ראשונה, שהגאולה האמיתית, הנכונה, המושלמת היא, מותנית בארץ ישראל. כלומר, יכולה להיות גאולה נקודתית לאירוע א', ב', ג', אבל זו לא גאולה שלמה. זה עדיין חסר. אתה לא יכול לומר שירה. ממשיך הגמרא ואומרת, רב נחמן אמר, ריאת הזו הלילה. ראו אמר, בשלמה הטעם הללו עבדי השם, ביציאת מצרים, ולא עבדי פרעה. יצאו מעבודת פרעה. אלא הכה, עכשיו, פורי, הללו עבדי השם, ולא עבדי אחשוורוש הכתב. עבדי אחשוורוש, אנא, נשארנו עבדי אחשוורוש. הוא מביא סיבה נוספת. הוא אומר, שם הייתה יציאה ממש. אין שום אחד עליך חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל כאן, בנז הזה, בפורי, אנחנו יצאנו מעבדות של גזירת המן ונשארנו תחת אחשוורוש. מחר בבוקר איזה משוגע אחר ועל הגזירות עלולות לחזור. זה קרה לפחות משמע מהגמרא מסכת מגילה דף י"ד. כלומר למעשה, לשיטת רבא, כמו שראינו, שיטת רבא, ההיגיון שאומר לנו לומר שירה, להודות על נס, לא יכול לבוא במקום שיש בו פגם. במקום שיש בו חיסרון, ובמקרה שלנו זה חוץ לארץ. יש אמירה שכותב הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שני אורסון זכר צדיק לברכה, בליקוטי שיחות שלו הוא אומר שמה שהגמרא אומרת, ענן עבדי השם ביציאת מצרים, וכשאנחנו עבדי אחשוורוש, הוא אומר שהפגם הוא שעל מנת שתוכל באמת לשיר, לומר הלל, אתה חייב להיות עבד השם. אם אתה לא עבד השם, אתה לא יכול להגיד הלל. כלומר, זה לא משנה איפה אתה. לפי דבריו, אפילו בארץ ישראל, אם אתה לא ענן עבדי השם, אתה לא יכול להגיד שירה. כי השירה באה מאיפה? ממלאכי השרת. אנחנו מוצאים את זה בקריאת ים סוף. כשרצו מלאכי השרת לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה עדיין טובים בים, ומלאכים לומר שירה. כלומר, העניין של המלאכים זה לומר שירה. ואם אתה לא עבד השם, איך אתה יכול להגיד שירה? זה מה שרוצה להגיד. אז כל שכן שאתה נשאר תחת מלכות של אחשוורוש, אז בוודאי שאתה לא עבד השם. אתה עבד של עבד. אחשוורוש. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה בא בצורה עוצמתית לידי ביטוי? זה בא בצורה עוצמתית לידי ביטוי במגילה, רבותיי. מגילת אסתר כשמה כן היא. מגילת אסתר, ושאלת הגמרא הידועה, אסתר מן התורה מניין, מסכת חולין, אומרת הגמרא שכתוב, והיה ביום ההוא אסתר אסתיר פני מהם. אסתר אסתיר, אומרת הגמרא, זה מזכיר את המילה אסתר. שם הגמרא ממשיכה, משה רבנו, פעם דיברנו על זה באחד השיעורים, משה רבנו מן התורה מניין. מכירים את השאלה הזו שבגמרא? שמעתם מה השאלה הזו? גמרא בקולין שואלת, משה רבנו מן התורה מאיפה? איפה רמוז משה רבנו בתורה? איזה שאלה עצומה, זה להיות גאון כדי לשאול שאלה כזו. מה זה, מה התשובה הפשוטה? תקן, זה משמעות, כתוב. אין כמעט פרי שלא מופיע שם משה, מה פירוש משה בתורה מאיפה? שאלה שאין למקום. והתשובה עוד יותר מתמיהה. התשובה שאומרת התורה זה לא, נכון, תסתכל בספר שמות משם ועד סוף דברים. אתה אומר, לא. אתם זוכרים בספר בראשית שם, בעת הדעת שם, שהקדוש ברוך הוא אומר שהיו ימיו 120 שנה כי בשגם הוא בשר. אומרת הגמרא, בשגם זה עוד ב' ושין, זה 302, ג' 305, ומ' 40, גימטריה משה. סליחה, הלו, מה קרה פה? אתה עושה איזה מין משהו כזה רחוק, כמו שהמשנה באבות אומרת, גימטריות, פרפראות לחוכמה. אני לא חיפשתי פרפראות, חיפשתי הוכחה. מה אתה עושה איזה מין חשבון כזה שבגימטריה המילה משה זה בשגם ובשר? זה שוב בפני עצמו, כן, אבל זה מטמיע. אסתר מן התורה מנעין. אסתר נמצא בתורה, היא לא נמצאת. לא נמצאת. אסתר נמצאת במגילת אסתר. זאת אומרת שכל המשמעות של מגילת אסתר צריכה לבוא באסתר. מה מסתתר במגילה? כולם יודעים, דרשות לרוב, כל מקום שהופיע המלך, הכוונה לקודש ברוך הוא, כן, כל מיני, הקודש ברוך הוא מסתתר במגילה. זה האסתר הזה, ההסתרה. כולם רגילים לומר שגימטריה של השם אלוקים זה 86, כמניין הטבע. כן? הטבע 86. ואני אומר, למה נקרא שמו טבע? לא בגלל שזה מקביל לשם הוויה, אלא הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים, טבע, הטבעה, שם טביעת אצבע. הטבע זה טביעת האצבעות של הקדוש ברוך הוא. לא. אני הטבעתי את נוכחותי בכל מקום, בכל דבר, וגם אם זה לא נראה. אני שם. המגילת אסתר אם ככה, אנחנו רואים ששם השם מוזכר לחלוטין, לגמרי. וצריכים לחפור, צריכים להתבונן, צריכים להגיע למדרשים, צריכים לעשות כל מיני גילויים של דברי חסידות ודברי פנימיות התורה וכל מיני עניינים כדי להראות לנו את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, במגילה. אבל באמת, אם אנחנו נהיה יהודים פשוטים שלא כל כך מבינים גיאומטריה אנליטית והסתברות וסטטיסטיקה, עם כל הכבוד לדרשות היפות, אבל אני לא רואה את זה, כלומר, זה יפה, אבל איפה? תראה לי כתוב. לא נמצא. למה? האם זה בגלל שהיה ביום ההוא אסתר אסתיר פני מהם, או בגלל שאין שלמות? בגלל שיציאה הזו מהגזרה, גזירת המן, לנהפוך הוא, זה בגלות. וכשהקדוש ברוך הוא, כשהשכינה נמצאת בגלות, על פי הפסוק שמפורש בחז"ל, וכל צרתם לא צר, כשישראל בגלות שכינה עמהם.
יש לזה מסקנות שהיום שאנחנו כבר לא רואים?
אנחנו, שאלה טובה, אנחנו כן בגלות. כלומר, המשמעות של הגלות, כן, 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 אבל המשמעות של גלות זה לא המשמעות שעם ישראל הוא תחת שלטון עצמאי או ששולטים עליו. זה חלק אחד. שאין שלטון האומות עליך, זה חלק אחד מגילויי הגאולה. כן? אבל מצד שני, יש גלות שהיא המרכזית, זה גלות השכינה. כל זמן ששכינה לא חוזרת במקומה, זה גלות. גלות. נכון, לכן אתה אומר, אנחנו בהתחלת לגאולה, אנחנו באמצעיתה לגאולה, אבל אנחנו לא בגאולה. כי עדיין הגלות קיימת, היא קיימת בפועל, הגלות הרוחנית קיימת לחלוטין, אנחנו רואים, תסתכלו לכיוון, סליחה, מזרח, צפון מזרח מפה, ותסתכלו על ההר, כן? ורואים את הגלות במלוא תפארתו. אז יש לנו השפעה, נכון, אנחנו בארץ שלנו, ברוך השם, אבל תראה גם היום, שעם כל זה שאנחנו שלטון עצמאי, עדיין אימת האומות עלינו, במיוחד איזה אימה של איזה אמריקאי אחד. יש פה כל מיני חישובים שעושים בגללו או בעבורו או לך תדע. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שהוא לא דומה להמן, לא דומה לימי בבל, כן, ימי אחשוורוש, אבל כן דומה במשמעות של החיסרון הרוחני, בגלות הרוחנית. אז אם כך, אנחנו נגיד שמגילת אסתר מאי, ואכן, מזכיר לנו את התקופה שהיינו לא מזמן, זה היה יום אחרי ט"ו בשבט, יום ראש השנה לאילן, אנחנו הלכנו, מי שהלך לתוך איזה פרגות כזה והכניס איזה חתיכת נייר לקופסת קרטון, כן? זה היה מין תקופה כזו של בחירות, תקופה כזו של פוליטיקה פנימית בשושן הדירה, שכנראה, לך תדע, זה פוליטיקה, זה גם יש הרבה נשים, הגמרא במסכת, איזה מסכת, תכף אני אזכר, שהגמרא אומרת שלא לוקחים שתי נשים, צריכים לקחת שלוש, כי זוגות זה דבר שהוא לא טוב, כן? זה קידושין, אם אני לא טועה, כן? אז זאת אומרת, יש ריבוי נשים שם בהרמון של אחשוורוש. נו, וכשנשים כולן נמצאות בהרמון, וכולן שפחות של המלך בצורה כזו או אחרת, כל אחד רוצה להיות מלכה, מה יותר פשוט מזה? הדואגים בקומבינות ודואגים בכל מיני הסכמים כאלו אחרים, מפלגתיים, העיקר להפיל אותם, מה יהיה אחר כך להסתדר? זה נראה מאוד מאוד הגיוני, סביר לחלוטין. אז זה שאחר כך קורה איזה יועץ, מיועץ, כזה אחד חוכמולוג, שבא ואומר למלך, תקרא לבשתי ונראה אותה וכו' וכו'. דברים של יום יום באומות העולם. אם אנחנו מדברים על העולם הישן, העולם אז...
זה המהלך של המלדים.
כן, שהוא מלאך טבעי. כלומר, זה היה דבר מאוד מאוד רגיל שמלאכים היו עושים משתאות. תחשבו רגע, חצי שנה של משתה, 180 יום. זה היה רגיל. זה היה רגיל למלך שמה הוא רוצה? לשלוט, כי הוא פוחד. מלכות רומי, יפה, מלכות רומי למה היא קרסה? מתניה, מלכות רומי למה היא קרסה? היסטורית, למה קרסה מלכות רומי? ההתפרסות הגדולה שלה על כל המרחב גרמה לשלטון המרכזי לאבד את כוחותיו. לשלוח אספקה לכל החיילים, לכל מקום, לשלוח ולשלוח ולשלוח, והמלחמות הפנימיות בין הגזעים מוטטו את רומא מרוב 127 מדינות. והחשברוש עושה את זה על מנת להחזיק שליטה, כדי להחזיק את האנשים. כל כך הגיוני, כל כך פוליטי, כל כך שחוף. אז מורידים ראש של מישהי, אז מה? בסדר. אז המדים לא סבלו אותה כי היא הייתה נגיד מפרס, והפרסים לא סבלו אותה כי היא הייתה, אני לא יודע מאיפה. הגיוני, ממש הגיוני. לכן, יש פה עומק אחר. ואחרי העומק האחר הזה אני רוצה שנתחכה בזמן שיש לנו. מה הייתה הבעיה? למה עם ישראל נופל לגזרה הזו? מה הביא לגזרת האמן? אז יש כמה דעות בגמרא, אחד אמרו שעבדו עבודה זרה בימי נבוכדנצר, והשנייה אמרה שאכלו בלי סעודתו של אותו רשע, כאשר אותו רשע יושב עם בגדי כהן גדול ומשתמש בכלים של המקדש. בין אחי ובין אחי, יש גם מי שאומר, התוספות אומרים שזה לא באמת השתחוו לעבודה זרה, אלא הייתה אנדרטה, כן? יש אנדרטאות, שזה לכבוד כזה ולכבוד אחר, והם הרכינו ראש לכבוד האנדרטה, כן? זה נמוכד נצר, אז לא שהתפגלו לעבודה זרה. כך הפחות רוצה לומר התוספות. אבל באמת, שורש הבעיה העמוקה ביותר שיש לעם ישראל באותו מצב, ואנחנו צריכים לבחון את עצמנו היום. האם היום אנחנו לא אומרים שירה, אף על פי שאנחנו בארץ, ואותה גאולה הייתה אי שם במלכות אחשוורוש, בשושן הבירה, הבעיה המרכזית שלהם זה שאפשר לבוא לסעודה שבה יושב אחשוורוש על כיסאו של שלמה, לפחות לפי חלק מהמדרשים, לבוש בגדי כהונה, שותה בכלים מכלי הקודש ולבקש גלת. זו השאלה הגדולה. כי כך חזל לפחות חלק מהאחרונים אומרים, לעשות כרצון איש ואיש, מה זה?
איש,
איזה איך שאתה צריך? אין בעיה, אתה מקבל הכל. מה שאתה רוצה, העיקר שאתה נשאר בסעודה. כלומר, פה יש איזה מי שברון פנימי נפשי עמוק של עם ישראל. לא רק מצד זה שהם נמצאים שם, בשושם, ולכן אנחנו לא אומרים הלל. אלא כמו שאומר הרבי האחרון מחב"ד, איך אפשר לומר הלל? אתה לא עובד השם בכלל. אתה לא עובד השם. איך אתה מסוגל לשבת שם בסעודה ולבקש גלת בדת כזה או בדת אחר? זה לא ידע לדעת. כלומר, פה אנחנו נכנסים לנקודת הסתכלות שונה לגמרי על נס של פורים. והשאלה הגדולה שעולה מתוך הדברים הללו, מה היה הנס של פורים? האם הנס של פורים זה היה שניצלנו ממיטה לחיים? עדיף מיטה. אם אין אמונה בקדוש ברוך הוא, אם אין שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, החיים שלו תהיה בעולם הזה. מה יש לך לעשות פה? זאת אומרת שהמשמעות של מגילת אסתר חושפת אותנו לעומק של שפל נפשי רוחני עמוק של עם ישראל שישב שם. ומי היה בסעודה? 180 יום? ורבים מהיהודים. לא יודע אחד, שניים. עם ישראל שישב ב-127 מדינות המלכות אחשוורוש, באו לסעודה, באו למשתה, באו להופעה. אז יש איזה אחד, איזה מוזר אחד כזה, שהולך עם סכין ברחובות, ומנסה לקלקל את האווירה. מנסה להרוס הכל. מרדכי כזה. אבל רובם באמת היו שם, מעורבים שם, שם. אנחנו באמת רואים את התוצאה אחר כך. כאשר כורש כובש את ממלכת אחשוורוש, ונותן רשות לעלות לארץ ישראל ולבנות את המקדש, מי עולה? מי עולה לבנות? לחדש מחדש לבית המקדש הראשון? כל המסכנים. כל המסכנים. העניים, האנשים שהיו צריכים לברוח מהשלטון, כל הנבחים בקיצור. וחצי ורבים מהם ממה הם באים מנשותיהם, ומה הם? גויות, בבליות. זהו, זה המצב. ועזרא צריך להגיד להם, גרש, גרשו את האנשים האלה. קוראת איתם ברית מחדש עם תורת משה. שמנה וסלטה של העם היהודי ב-127 מדינות, שהיה רשות לעלות לירושלים ולבנות, לשפץ מחדש בית המקדש הראשון, נשאר שם. אז איך אפשר להגיד הלל? איפה מקום להלל? אז אנחנו ניצאנו ממיטה לחיים גופניים, ועם ישראל גזר על עצמו מיטה רוחנית מושלמת, התבוללות.
ואחרי...
ורבים היהודים התבוללו.
ואחרי הנס?
כן! אחרי הנס! ודאי שלפני. פשוט נשארו שם ולא רוצים לבוא. כשאנחנו מתבוננים במגילת אסתר, זה נראה איזה משהו כזה סבבה. היה כיף, היה משתה, היה בלגן, החליפו מלכים. 11 שנים, רבותיי, לקח מהרגע הראשון שזה נגמר. 11 שנים בפוליטיקה, זה 5 ממשלות פה בכנסת. אתם יודעים איזה תפוחות אפשר לעבור? ויהודים ממשיכים, חיים כרגיל, סבבה. הכל זורם, הכל בסדר, להסתדר. יש גזירה להשמיד להרוג את היהודים בכל עם ועם כלשונו, ובכל מדינה ומדינה. יש מודעות, ויש כבר פשקבילים, ויש פליירים בתאי דואר. והכל כרגיל, עסקים כרגיל, רבותיי, אז מה קורה פה? איפה אנחנו נמצאים? אז באמת, למה שנגיד עליה? איפה המקום לשיר? על איזה שירה מדובר? קינה, לא שירה. לכן הגמרא מזרם מגילה באמת תורה. מה מקום להגיד שירה? איך? יופי, אז אם ככה, מה לנו ולשמור בפורים? זה צריך להיות יום אבל לאומי. אז גם מה? לא אבל, יום זיכרון. יום זיכרון. כדי להסביר את הדברים האלה, אנחנו צריכים להתבונן הלאה במהלך ההיסטוריה, כי גלות בבל החלה בחורבן בית ראשון, והגלות המשיכה עד שיפוצו של בית ראשון ובניינו על ידי הורדוס, כן, ואחר כך ירידת הדורות עד חורבן בית שני. יש הבדל מהותי בין שני הבתים, הבדל מאוד מרכזי וחשוב. אבל הראשון הבולט, שבבית שני לא היה ארון הברית. ריק, קודש הקודשים, ריק. שכהן גדול היה נכנס להקטיר קטורת ביום הכיפורים, היה מניח אותו על אבן השתייה. מקום ששם היה צריך לעמוד הארון. כי חזקיה, עוד לפני חורבן בית ראשון, גנז אותה. זהו, אין. זה באמת הרמב״ם כותב על זה. שזה לא חובה שיהיה ארון כדי שיהיה מקדש. העובדה. אפשר להקריא, 420 שנה, היה בית מקדש, פעיל, בלי ארון הברית. אבל בבית ראשון, אנחנו רואים שיש כהן גדול שמשמש בכהונה כמו שמעון הצדיק. לדוגמה, כמה שנים? 80 שנה. תחשבו רגע, שהאדם הזה, שמעון הצדיק, נכנס לתוך קודש הקודשים כמה פעמים? 80 פעם. או רבי ישמעאל כהן גדול שמופיע במסכת ברכות. נכנסים עשרות פעמים לקודש הקודשים ויוצאים חיים. בבית המקדש השני כל שנה התחלף כהן. כל שנה. הכהן הנכנס ולא יוצא. היו מושכים אותו בשרשראות החוץ. האמת. או שהוא היה כהן לא ראוי, או שזה היו ישראלים שקנו מהרומאים את המשרה. ובכלל לא היו, לא היו כהנים. יש הבדלים מהותיים נוספים שצריכים להתבונן, מה ההבדל? היו בודדים, אבל כל הזמן הם מחליפים, כל הזמן החלפות, כי זה לא נגמר. למעשה יש תורה יפה לשפת אמת, אני רוצה לקרוא לכם בפנים. יש מדרש מוכר וידוע בלב מפיע הוויכוח הידוע בין רבי אליעזר הגדול לבין החכמים שישבו בבית המדרש לגבי תנורו של עכנאי. זוכרים את הסיפור? מישהו פה לא זוכר, אז אני אזכיר אותו בקצרה. היה דיון בבית המדרש לגבי תומות. אם יש לי תנור שהוא עשוי באופן כזה שהוא בנוי מלבנים לבנים, כלומר צירוף של אבן, 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 ואז אנחנו צריכים צורה של תנור. ובמקרה שרץ תמה נגע באחד האבנים. האם התנור הזה ייחשב כיחידה אחת ועד כולו נטמע? או אותה אבן שבה הוא נדע, אנחנו נחלץ אותה ונציב אבן אחרת והתנור יהיה תנור שהוא כשר ואפשר לפות בו, לעשות מה שרוצים בו. היה ביקור בין חכמי ישראל לבין רבי אליעזר הגדול, ונורא מעניין שרבי אליעזר הגדול אומר להם, רבותיי, אני אגיד את זה במילים, אני אקצר את כל הסוגיה, מי שרוצה להסתכל במסכת בבא מציעא. אומר רבי אלעזר, תראו חבר'ה, הדיון מאוד מעניין, הוא מאוד, יש בו היגיון, אתם אומרים סברה כזו, סברה כזו, סברה אחרת, אבל בואו, משה רבנו, אתם זוכרים? זוכרים. שבאים אליו בנות סופחת, ואומרות לו, אנחנו רוצים ירושה. אומר, אם דובש, מה? כן, יש איזו שאלה, באים אליו אנשים, והיו אנשים תמאים לנפש אדם, כן? בסבב במדבר, רוצים לעשות פסח ולא יודעים מה לעשות, הם לא יכולים להכיר, טוב, ריבונו, בקיצור, יש לי טלפון יפה לקודש ברוך הוא, אני והקודש ברוך הוא מדברים פה אל פה, אדבר בו במראה, כך אומר רבי אליעזר, אני יש לי ערוץ פתוח, כן? אני עם הקודש ברוך הוא, אין ממתינה, אני מחייג, הוא עונה, ואני אומר לכם שאנחנו דנים פה והקודש ברוך הוא אומר לי שהלכה כמוני. תראו לעצמכם שהיום היה אחד כזה, עכשיו אנחנו רבותיי, קדוש ברוך הוא אמר לי, או שאנחנו היינו זורקים אותו לאשפוז, או שהיינו עכשיו נדבקים בו ולא זזים יותר. הוא הופך להיות המאור הגדול, הבבא, של כל הבבים, הבבות. זאת אומרת, ואומר רבי אליעזר, חבר'ה, אני עכשיו, אומר לי, קדוש ברוך הוא הלכה כמותי, אומרים לו, שכוח, יופי, תזכור את הטלפון. מה תזכור את הטלפון? תזכור את הטלפון. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה לו בשמיים היא להתראות. אתה רוצה לטייל בשמיים? טייל. כאן. מתחיל ליון. מתחיל ליון, אז אומר להם רבי אליעזר, תראו, אתם לא מאמינים לי, נכון? אתם חושבים שאני אולי קצת באווירה של פורים עוד, יש לי ידים של יין. אומרים מה? בואו נעשה להוכחות. אתם רואים? יש פה את חרוב. איפה הוא נמצא? במזרח? טוב. תעבור למערב. הוא עובר למערב עם השורשים, עושה מה שנקרא עברת דירה ותוקע את עצמו באדמה בצד שני. חרוב יוכיח, קודש ברוך הוא מסייע לי. אומרים לו, תשמע, זה מדהים, זה מעשה בבי מעולה, זה מופת עצום. שמענו אותך, נכת, עוד רעיון, סברה נוספת, לא מתייחסים. אומר להם, חבר'ה, מה, לא הבנתם? לא הבנתם. טוב, אתם רואים, יש פה עמת מים? מים הרי יורדים מלמעלה למטה, כוח המשיכה, זה הטבע שלהם. אבל עמת המים יוכיח שדה, הלכה כמותי, איזשהו גם מה להגיד, המים מתחילים לעבוד בחזרה. עולים הפוך מכוח הטבע. אבל תשמע, בוא'נה, זה שווה לעזות ליוטיוב, זה סרט מדהים. יופי. אפס צופים. לא מעניין. הלאה, יש לי מישהו להגיד לו משהו בעניין? רבי עזר עומד, אומר לי, בוא נע, אני מביא לכם רעיון מהקודש ברוך הוא באופן ישיר, ואתם לא קולטים? זה בעיה, אנחנו בבית המדרש. כן? כן. מקום לימוד תורה? כן. תורת השם? כן. טוב, אם אני תודק, קירות בית המדרש יוכיחו. הוא רק אמר לו, הגיע לזה, זה הקירות. זהו, יורדים עליהם. באותו רגע, קם רבי יהושע, היה עבד הדין הגדול שבלשכת הגזית, נעמד בבית המדרש, תקיע לקירות ואומר להם, תגידו, מה אתם מתערבים? מה? לא הבנתי. מה? אתם רשומים בישיבה? אתם קירות. תעמדו. נעצרו. הגמרא שם אומרת, זה היה מעניין, שבית המדרש הזה נשאר ככה כל הזמן. הקירות היו ככה. לחזור לא יכולים בגלל רבי אליעזר, ולהמשיך לא יכולים בגלל רבי יהושע. אתה יודע, אני יודע שזה היה עם קירות עקומים. בואו נסתכל רגע על הסיפור הזה. זה סיפור מדהים. יש לנו אחד שעושה מופתים, ואף אחד לא מתייחס. אבל השיא של המופת, אומרת הגמרא, אחרי שרבי יהושע עצר את קירות בית המדרש מליפול, זה כבר לא רבי אליעזר אומר קדוש ברוך הוא דיבר איתי. יצא בת קול משמיים. אמרה להם, רבותינו, הלכה כרבי אליעזר. אמרו, מה? שמענו. טוב, הלכה לא כמו רבי אליעזר. קדוש ברוך הוא אומר לכם, שהלכה כמו רבי אליעזר, ולא קיבלו אותו ופסקו הפוך. פילף לא. ומה אומרים שם החכמים? כי הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, לא בשמיים היא בארץ. ובארץ יש כללי פסיקה, ובארץ יש כללי לימוד, ובארץ יש כללים של בני אדם. ואנחנו נפסוק על פי דעתנו, על פי מה שאנחנו כתלמידי רחמים קיבלנו מרבותינו, ולא נזוז גם אם הקדוש ברוך הוא יבוא לפה. אני לא רוצה להגיד באמר מוסגר כל מיני בעלי מופתים. אם זה כך, אחר כך, לא זוכר מדייה, אבל פגשתי את אליהו הנביא. אמר לו, תגיד לי, אליהו, אתה בדיון הזה שהיה בתנור החנאי, אתה היית שם במקרה? אמר לו, כן, הייתי למעלה. מה עשה הקודש ברוך הוא באותו זמן? שכל מה שאתה אומרים, בסדר. אמר אליהו הנביא, ישב הקודש ברוך הוא על כיסאו ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. וואלה, אלה יודעים ללמוד תורה. שלום, מסתכלים על הדבר הזה, אומר השפת אמת דבר מדהים. תראו, כשמשה רבנו לא יודע הלכה, את מי הוא שואל? את הקדוש ברוך הוא, נכון? הגיוני. כשמלך רוצה לברר, מלך ישראל, רוצה לברר האם נעשית למלחמה או לא, אנחנו ראינו אצל דוד, ראינו מה הוא עושה, פונה למי? לכהן אורים ותומים. בסדר, יש לו כלי. כשעם ישראל לא יודע מה לעשות, למי הוא היה פונה? לנביאים. והיו פונים הנביאים אפילו בשאלות, שהיום אולי דרך חסידות באה
מזה.
עבדה לי האתון, אתה יודע איפה היא? כן? שאלות ממש לא בעבודת השם. ביום יום, עזרה. עכשיו אני רוצה ככה, רוצה ככה, אולי מזה נבע ששואלים את הרבי כל דבר. אבל היו שואלים על כל עניין שבחיים. היו שואלים את הנביא. אבל תראו את הקטע. יש לנו עכשיו שאלה על רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר בן הורקנוס. רבותיי, זה דרך אגב בסוגריים הוא זה שהספר פרקי רבי אליעזר זה שלו. יש שאלה גדולה מאוד, מה רצה רבי אליעזר הגדול ללמד אותנו, להוכיח לחכמים, מה הוא רצה? למה לשנות מגדרי הטבע? מדוע? מה היה המטרה שלו? מה שהוא רצה להראות שדעתו, דעתו שלו, לא שאנחנו בא להשמיע לנו את הקודש ברוך הוא ולכפות עלינו דין שמיים בארץ, כי זה באמת לא בשמיים. רבי אליעזר הגדול רוצה להראות לנו, רצה להראות לחכמים, שדעתו, הסברה שלו בתנור של החנאי היא דעה אמיתית מובהקת.
מה הייתה?
שהוא תמה. לא, רבי אליעזר הכשיר, הוא הכשיר אותו, הוא הכשיר אותו. כן, רבי אליעזר הכשיר אותו. אמר, נוציא את האבן וזהו. וחכמים תימו. זאת אומרת שרבי אליעזר רוצה להגיד, רבותיי, בצד הסברה דעתי היא דעה מכוונת ואמיתית לעומק ההלכה, בהבנה של המקרה. ולכן הוא עושה את כל התופעות הללו. לכן, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. כי יש בזה מידת אמת למידותה של תורה. אבל חכמים, אז אם זה כך, למה הם התנגדו? למה הם עמדו כל כך חזק על שיטתם ופסקו הפוך וטימאו את התנור? אם דעתו באמת דעה מכוונת, ודעת השם מראה בפועל שהקדוש ברוך הוא באמת מסכים איתו, את תבטל דעתך בפני דעת קונך? אלא באו רחמים ורוצים לומר, רבותיי, במגילה אנחנו יודעים, יש פסוק שאומר, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מה זה הדור קיבלוה? חז"ל, בגמרא, מגילה, ועוד מקומות, עושים מזה מעדנים, שלמעשה קבלת התורה במתן תורה הייתה אונס. הצמידו לנו אקדח לרקה. תקבלו את התורה, טוב, לא תקבלו, פה תהיה קבורתכם. זה, והתעצבו בתחתית ההר, זה המדרשים. אז אומר רבא בגמרא, נותרת שבת, כמדומן איזה פהי, פיווה, פזיין, פחי, שמה זה מקורות של דברים במתן תורה. אומרת הגמרא דבר מעניין, אומר רבא, אם זה ככה, אנחנו בברוך. בברוך. עד מגילת אסתר, עד הדור קיבלוה, כל יהודי יכול היה לבוא לקודש ברוך ולהגיד לו, תשמע, עברתי על תורתך בכוונה, לא היה מעניין אותי בכלל, ואני פטור. כי אונס רחמנה פטרה. אומר רב ההודעה רבה לאורייתא. היות ואנחנו נאנסנו במתן תורה. בוא, כפית עליך הר כגיגיל, אתה רוצה לחיות או למות?
לא, אבל...
רק שנייה. כן, אבל רק שנייה. תורה שבכתב.
חויב, זה לא...
אתה קיבלת עכשיו, כן, אמרת בסדר, נעשה ונשמע. למה? לא!
מה נעשה
ונשמע? חצפת חלקך לראש, נעשה ונשמע, מה אתה אומר? אתה תגיד, נעשה ונשמע? אחרי שאינך אגדח, תגיד לו, חפש אותי בציבור. זה ליסטין מזוין, זה סכנה לבשות, פיקור נמס. אני איתה בסכנה, אתה עומד להגיד לו שאתה חיו או שאתה נט. אז תשאיר אותי בחיים, אני מוכן מה שאתה רוצה, מה התנאים, בוא, תדעים. הלכת, אני עושה מה שאני רוצה. אומר רבא, יכול היה לבוא ולהגיד מודעה רבה לאורייתא, אני אנוס. והוא היה יוצא פטור. היה יוצא פטור בדין השמיים. הייתה לו טענה. כלומר, היה מקום לטעון טענה כזה. כשהדור גיבלו בימי אחשוורוש, איך? הייתה עובדת. דין הדור הייתה כן, הייתה עובדת. אז באים הדור גיבלו בימי אחשוורוש, כלומר ככה גם בימי אחשוורוש אמרו וקיבלו אותה מה שקיבלו אז. זאת אומרת, הפעם קיבלו אותה מרצון. קיבלת מרצון, אנחנו ברחל, לנו זה בכל מקרה עבוד, אין לנו טענה. אבל אומר רבא, בגלל זה עכשיו אין לנו טענה, כי גם רבא היה אחרי. זאת אומרת שיש לנו פה מציאות שחכמים רצו להטביע באופן ברור וחד את מה? את כוחה של התורה שבעל פה. כי כשאנחנו מדברים על התורה, מדברים על תורה שבכתב. תורה שבעל פה בתקופה הזו של התנאים, רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע, הייתה בהתהוות. האם מזכיר לכם עוד אירוע דומה? האם רבן גמליאל, נכדו של רבי יהודה הנשיא, שהיה נשיא ישראל, וחלקו עליו חכמים, מי חלק עליו? אותו רבי יהושע. אב בית הדין הגדול, לגבי ערב מודדים, סופרים, כדי להגיע ליום כיפור. והוא עשה, יצא לו חשבון אחד, ורבן גמליאל יצא לו חשבון שני. ומה אומר לו רבן גמליאל רבי יהושע? אני גוזר עליך שתבוא אליי ביום הכיפורים שלך. ואתה לא צריך בא לבקר אותי. אתה בא לבקר אותי עם מקל, עם הארנק, עם הכסף. אתה הולך לעבור ייסורי דאורייתא, אורגינל. עירוב לא היה כל כך בין המקומות. ודאי, לא, לא יש ללמד אותו. ורבי יהושע נמצא בדילמה מבחינה. הוא עכשיו הולך לחלל יום כיפור, ודברי עבד ודברי הרב, דברי משומעים, דברי הרב. תגיד רבה גם לסליחה, יום כיפר. מה הוא היה עושה לו? הרומאים שולטים בארץ, מה הוא היה עושה לו? מה כבר הוא היה עושה לו? והוא הולך ולוקח את התרמיל ואת הכסף, והולך ברגל ומגיע לרבן גמליאל, עובר על איסורי תורה ביום הכיפורים שלו, והולך לרבן גמליאל. ורבן גמליאל שרואה אותו אומר לו, מורי ותלמידי, מה רצה רבן גמליאל לעשות פה? להראות מי מוריד ידיים? זה היה הרעיון, אני נשיא ישראל, תיזהר, לא מתעסקים איתי? לא. רבן גמליאל מבין שהיות והוא מנצר בית דוד ומרבי מלכות דוד, ואי אפשר שעם ישראל יתפלג. יש מנהיג אחד, מלך. זה שהוא לא מולך בכיפה כרגע, כי הרומאים לא נותנים. אבל אם לא את המשמעות של רומאים פה, הוא היה יושב על כיסא מלך ישראל. והתורה נמצאת בהתהוות, תורה זה בעל פה מתהווה. צריך ליצור איזה מין קו אחד ברור לכולם. אי אפשר להיות שני ימי כיפור. מחלוקת בדעות בבית המדרש, נכון, אפשר. אבל למה יצא? יש שם כיפור אחד. ומלך ישראל יקבע. וכולם יהיו כפופים אליו. ולכן רבי יהושע הולך. כי הוא מבין את העומק. מבין את הרעיון שפה מדובר על מלכות דוד. מה השעה? אז אנחנו צריכים לסיים. אני אדלג לה, ככה, לקראת הסוף. אם לכך, כשאנחנו מקבלים את התורה במתן תורה, אנחנו מקבלים את התורה באיזה אופן? שמלמעלה למטה, כך אומר השפת אמת, משמיים ולארץ. ואנחנו אומרים נעשה ונשמע. אבל יש שבירת כלים רצינית מאוד. כשאחרי שתי דיברות, הדיבר הראשון מפי הגבורה שמענו, וגם שני, אנוכי ולא יהיה, ואת השאר משה רבנו צריך לטפס להר. נכון? לקבל לוחות האבן. ב-40 יום האלה בינתיים, מגברה ההתלהבות, ההערות, הברקים, הקולות נעלמו, הפירוטכניקה הלכה, ונשאר עם שיושב למטה ומחכה בתחתית האב. ונורא מעניין, מהר מאוד הוא הופך ליצרן ומייצר עגל מסכה. בכלום, במעבר חד מאוד. בלי אפילו איזה מין, אתם יודעים מה, גם אם אנחנו נלך לשיטת הזוהר ושיטת הרמב"ן שמחלקים בין העם לבין ישראל, כולי שהעם זה ערב רב, גם בגישה הזו, כשיש לנו 3,000 איש מהערב רב שעשו את העגל כמו שמביא הזוהר בפרשה שם, כמה מיליונים נמצאים מסביב? יש לכם הערכה? שבני ישראל, בני ישראל? עשרות מיליונים, 3,000 איש. רק אם היו הולכים עליהם, הם היו גומרים אותם. כל שכן, הם מקימים כל צח, אומרים לנו לא יקום ולא יהיה. ועם ישראל, מה קורה איתו? אפשר לראות עגל מסכה. השיח הקדוש בפירושו על העגל, על העגל כותב שעם ישראל באמת לא כפר בקדוש בו, כפר במשה. אמר, הנה משה האיש, הוא איננו, אנחנו רוצים את הדרך אחר. אז הם לא באמת עבדו להגל. זה קשה קצת להסביר, כי אמרו אלה אלוהיך ישראל, טוב, יש לו ביום שלם ארוך. אבל באופן העניני, העובדתי, ההיסטורי, בואו רגע ונסתכל על מה היה שם, היה שם דבר נורא והיום. יש עגל מצליחה עם 3,000 איש מסביב שרוקדים, שרים, עושים הופעה, ומסביב מיליונים שלא עושים כלום. אז מה קורה פה? והתמוה, אני רק מעלה כרגע כמה שאלות שאני לא אענה עליהן, בעזרת השם אולי בהמשך, בשיעורים הבאים. ומה הקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל אחרי התופעה המאוד מאוד מבריקה הזו, היפה הזו? העגל היה ממה? זהב, נכון? תזכירו לי, מה היה מצופה אהרון הברית? הוא בפנים ובחוץ. בפנים, אבל בפנים ובחוץ תצפה. היה מזהב, בחוץ זהב. והמנורה? זהב, מקשה. בשולחן הקטורת, בזבח הקטורת, זהב. וואו. יופי חיצוני. המשכן כולו מה היה? פאר היצירה. החיצונות הכי יפה שאפשר היה להיות. אני לא מבין פה. לא מתעסק. עם ישראל נמשך לחיתוניות, בנה לו איזה משהו עגל, בנה לו משהו חיתוני, ומה אתה קוסבור עושה? נותן לו משהו חיתוני?
זה
עניין
של להוציא את הכוח על
הפועל. כן, נכון, שיטת הרמב"ן, במורה נבוכים, שאומר, רצה לקחת את זה פה ולהביא לזה מקדושה, מהפכת קדושה לקדושה, על ידי אותם כלים, כי אי אפשר לשנות את האדם מקצה לקצה, כך הרמב"ן כותב במורה נבוכים. אבל באמת, באמת, מה קורה לעם ישראל? ענן עבדי השם? עבדי פרעה לא. יצאנו. אבל עבדים של מי? לא עבדי השם. ואם אנחנו ממשיכים את ההיסטוריה ועוברים הלאה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, זה מובא גם בגמרא, שכחתי איפה, אבל זה מובא גם בזוהר, שאין לך פורענות שבאה לעולם מאז שאין בה משהו מחטא העגל. זה לא סגרנו חשבון. נכון, יש בעיה, הקדוש ברוך הוא נתן להפוך, להעביר את הכוחות, אבל איפה אתם? בניי, הלו, מישהו התבלבל במדבר. שירה אמרתם, עברתם את ים סוף, אמרתם שירה בדרך לארץ ישראל, ואתם עובדים לעגל. שם התחילה הבעיה הגדולה מאוד של מגילת סיכה. שם התחילה הבעיה הגדולה מאוד של הגלות העתידה לבוא. שאפשר לבוא לסעודת אותו האיש, אותו רשע, לשבת בסעודה ולראות שמשתמשים בכלי המקדש, משתמשים בבגדי כהן גדול, יושבים על כיסאו של שלמה המלך, ולבקש הכשר, בדת כזה או בדת אחר, ולהרגיש שזה עם זה בסדר. כי אני אוכל כשר. מיד. אני אוכל כשר. אני בסדר. הפירוד הזה, היכולת לראות עוולות רוחניות שעוברות לידך ואתה ממשיך כרגיל, זה שורש הגזרות של כל מה שהיה מאז ומעולם על המשרד. כאשר אין את היחד, כאשר אין את האחדות, את האכפתיות של זה לזה. ובואו נראה איך זה ממשיך ומחלחל הלאה. שאסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה. כלומר, איפה שורש הצרה? בשושן הבירה. לא באיזה 126 מדינות, לא יודע, שם היהודים מפוזרים בכפרים, בעיירות.
שאתם את אומר שהיה הבדל בין להרוג ולהשמיד.
כן. בשושן הבירה הייתה בעיה עצומה. כי בשושן הבירה, הבירה של המלך, יש את כל הפאר, כל החיצוניות, כל מה שאפשר להימשך נגד רצון השם. שם המוקד. ואומרת אסתר למרדכי, תכנוס אותם, את היהודים אשר בשושן. באו לי אסתר לחבר את כל היהודים אשר בשושן, למטרה אחת, ניצלנו. פשוט ניצלנו. אז אם ככה, מתן תורה בהר סיני היה, באופן שמלמעלה למטה, לכן לא תפסנו. יש שבירה של כלים. האור גדול מדי. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה בא מאיפה? מלמטה למעלה. עכשיו אנחנו רוצים. זה בא ממני. זה בא ממך. אפשר להתחבר מחדש.
איך זה הגיוני? כי היה פה גזירה, היה פה פחד. אנשים חזרו מצרים בגלל הפחד לגזירה.
נכון, נכון. אבל מתי כתוב הדור לקיבלוה? אחרי הגזירה. כלומר, אם זה היה באמת תוך כדי הגזירה, יכולת להגיד, גם כן עוד פעם אותו רעיון, שמע, פחד הוא... לא. אחרי שניצלו מן הנס, כלומר מהגזירה, ינס, אז אמרו, בואו נקבל את התורה מחדש, מרצון. כן, אבל זה יקרה מרצון. השאלה שאתה מעלה, מה שאתה אומר, היא שאלה, לא בדיוק שאלה, היא מזכירה משהו אחר. אחד ממשגיחים של ישיבת מיר, קוראים לו הרב שמואלביץ', יש לו ספר שיחות מוסר שלו. שם הוא כותב על העניין הזה שכשיעקב אבינו נמצא במאבק, פרשת, וישלח, כאשר הוא נמצא במאבק עם שרו של עשיו שם, כן, במעבר יבוק, אותו מלאך שנלחם איתו כל הלילה, אז לקראת הבוקר כשכבר אין ברירה והוא צריך ללכת, אז הוא אומר לו, מה שמך? בוא, לפחות נדע, נגיד מי היה פייט. כן? צריך לרשום את זה, ניתחתי, לקבל איזה טבעת, מדליה, מה? לרשום. הוא אמר לו, המלאך דבר מאוד מעניין, הוא אמר לו, למה זה תשאל לשמי? זהו. כי איפה אנחנו מוצאים משהו דומה? אצל מנוח. כן? זה שמשון. שבא המלאך אומר לו, למה תהיה לגנו בשמך, נכבד אותך, אומר לו, למה זה תשאל לשמי והוא פלי? הוא אומר לו, זה משהו. פה לא רך, למה זה תשאל לשמי? אומר הרב שמואל לוי, דבר יפה. אומר, תראה, כל דבר שיש לו שם, מה עתידה לו? הגדרת אותו, נתת לו מתיאות, נתת לו מקום. ברגע שלא נתת לו כלום, הוא כלום. כלומר, אומר לו, המלאך, תראה, אני יצרו של עשיו אולי, כן, אבל אם אתה לא יודע ממקום, אז לא יכול עליך. אין לי, אני אוויר, אני לא נחשב. זה הרי השאלה ששאלת, שאיתן שאל. אז נסכם את השיעור. כאשר אנחנו מדברים על הפורים, ברור שקבלת תורה מלמטה למעלה, זו המציאות היחידה שתורה יכולה להישאר בנו. כי תורה שבאה מלמעלה למטה, היא מעבר ליכולות שלנו להישאר איתה. היא מפוצצת כלים, היא מפוצצת אותנו, את המחשבות שלנו, את היכולות שלנו להבין ולשמור עליה בקדושתה המושלמת שהיא באה מלמעלה. התורה צריכה לבוא מלמטה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קבלת התורה שהיא באה מתוך זה שאנחנו מבינים שהפורים משמעותו קבלת תורה מחדש באופן של מלמטה למעלה. אז יש מקום לשמחת הפורים, שמחה של קבלת התורה. לא השמחה רק על הנס. למה אנחנו שמחים? אנא נבדי אחשוורוש, אנא הקטי, אנחנו נשאר נבדי אחשוורוש, עדיין יש לנו גלות של השכינה, אבל קיבלתי תורה מחדש. על זה אני יכול לשמח. זאת השמחה האמיתית של, של, של פורים, קבלת תורה מחדשת. איך עושים את זה? טוב, זה כבר נגיע לרגל אחת, כי הזמן באמת כבר קטר. רבותיי, הסוגיה הידועה ולא מרחיב עליה, אבל העניין של עד, שאדם חייב איניש לבצעו מעד ולא ידע, זה קבלת התורה מחדש. כאשר אנחנו נמצאים בחיי היומיום, כשאנחנו מתנהגים באופן הטבעי כביכול, ואני מדגיש, טבעי כביכול שלנו, זו הסתירה המוחלטת לקבלת תורה. כי כדי לקבל תורה אנחנו צריכים לדעת לא לדעת. כלומר, כל זמן שאדם משתמש בכלי השכל שלו ואומר זאת התורה, זה בסדר, כי אנחנו צריכים שכל אדם. אבל הידיעה האמיתית היא עד דלא ידע, לפרוץ את גבולות הידיעה. כי כל זמן שאתה קלו, סגור, בידיעות שלך, אתה לא מתפתח. אתה הולך באותו שטנץ, אותו כיוון, הכל סגור. אין פתיחה. ישבו את פורים למה? לכיפורים, כי בשניהם, דיברתי את היום בשיעור את השביעי, בשניהם, אתם יודעים, משהו מאוד משותף, מאוד מעניין. שנינו, לא, בשניהם מתחפשים. בשניהם משחקים בכאילו. וזה מעניין. ביום כיפורים באיזה כאילו אנחנו משחקים? איך? אתה עומד? שחזר אומרים?
אין חסר להגיד את הכיפור הזה
שאני... יופי, לא אוכלים, לא שולטים, לא שולטים. מלאכים! תחפושת. ובפורים תחפש מה שאתה רוצה ואתה מחופש. למה? למה תחפושת הזאת? מה אנחנו רוצים להגיד לנו? תתחפש ביום כיפור. מה זה תתחפש ביום כיפור? תפרוץ את הגדרות שלך. תפסיק להיות מקובע. תסתכל רגע פנימה. תתעורר. זה באמת אולי ככה אפשר להגיד על זה איך אפשר. שורש המחלוקת, שמובא בגמרא, האם עיצומו שלו מכפר? אז ככה גם מביא הרמב״ם, שהוסיפים לשווים. כלומר, יש דעה אחת של רבי, שאומר שיום הכיפורים מכפר, אפילו לא עשית כלום. נכנסת למיטה, אחרי סעודה המסקת, קמת, מוצא יום כיפר. לא עשית כלום, ישנת, נחת, לא היה לך כוח. זהו, תכפר. הרמב״ם ברכות תשובה שם עושה חלוקה, מצוות קלות, מצוות פחות כאלה, אבל בעיקרון. וחולקים על רבי. אומר לו, לא, לשווים. תעשה משהו. קטנצ'יק, אבל תעשה משהו, תפרוץ גדר. תן מהרגילים שלך. אז התכוננו עשרת ימי תשובה לפני, ולמחמירים האלו, כי הם אכלו קטניות בפסח, יש להם 30 יום, ושם הבדיחה פורים בדרך. זה בדיחה. אז אם כך, אתה מכין, לא? התכוננת. פורים, שאלה. מישהו פה כבר באמצע ההכנות בפורים? זה בשבוע הבא, מוצאי שבת. עשרת ימים לפני פורים, אנחנו רבותיי, בטט. עשרת ימי תשובה, יום עשירי, זה יום כיפורים. אבל היום, פורים, עשרה ימים אחורה, לא, שיהיה בדלת. עשרת ימי פורים. להתכונן להבין מה זה פורים.
ההכנה של פורים זה אחרי. מפורים לפסח.
לא, לפורים קודם כל. איך אתה רוצה להגיע לפסח אם לפורים לא הכנת כמו שצריך?
כמו שיש בין ראש השנה ליום כיפור.
אבל יש עשרת ימי תשובה. נכון? מי ראש שנה לכיפור עשרה ימים?
לא,
מפורים
לפסח.
מפורים לפסח זה חודש. אבל מה עם פורים? איפה הכנה לפורים? אז אנחנו באיחור של ארבעה ימים. אנחנו בטס, חמישה ימים. מה יקרה לנו לפורים? לשתות? לבחור איזה סוג של משקה אנחנו לוקחים? זה ההכנה? זה שיא הטעות. וזה הטעות. ההכנה שאנחנו צריכים להכין את עצמנו זה לקבל תורה מלמטה למעלה באופן של פורץ גדר. לפרוץ את הרגלים בקבלת התורה, בלימוד התורה, בקיום התורה, מלמטה, מרצוננו. זה פורים. אתה שותה בפורים כי יש מצווה לשתות בפורים? עד זה לא ידע. זה באמת להגיע למדרגה הזו של עד לא יודע מה זה? אני פשוט לא צמוד יותר למוסכמות שאני רגיל. אני פורץ את הגדרות. אני פורץ את הגדרות של הקדושה. לא מצמצם אותה. אני אז, יש לי עזות פנים של קדושה. כמו שאומרים חז"ל, מביא את זה גם השולחן ערוך. שילך לישון אם הוא לא יכול. ותפריש צדיק שם. דור החיים. צריך לישון.
בפורים
ועוד כיפורים. בפורים. אתה לא יודע אם זה נכון, לך לישון. גם הרמב"ם מביא את זה. בסעודה, שיוכל, להשתכר וירדם. אם אתה לא מבין איך פורצים גדר, פריצת הגדר זה לא השתוללות הכל מותר. זה לא זהו, אין לנו רסן, זה בדיוק הפוך. צריך לשים את הרסן על הדברים הלא נכונים ולפרוץ את הגבולות של הקדושה. זה חייב נשלב, עשו מעד אלו ידע. שיתנער מהידיעות שלו, הרגילות, מההסתרות הפנימיות, מהמחסומים שלו, ויפרוץ קדימה. אז אני מקווה בעזרת השם שנזכה בפורים של השנה לטעום טעם של קבלת תורה מלמטה למעלה, שיש לנו פריצת גדר אמיתית שנצא מהאפרוריות שלנו, מהרגילים שלנו שהכל כאילו עולם כמנהגו נוהג, והפורים הזה יהיה הפורים של חיינו ממנו כל שנה ושנה. ואני אסיים רק בדבר אחד, איזו מחשבה שעלתה בראשי ועכשיו אני כל מקום אני מזכיר אותה. כתוב במגילה, והשתייה כדת אין אונס. ואלתה לי כזה מחשבה. לא. אלא, אנחנו יודעים שהיות ואין ניקוד, אין פיסוק בכתבי הקודש, אז אני יכול לעשות בהם קרטונים. ואמר לי ככה במחשבה, כתוב, והשתייה כדת. ואני אומר לו, תקרא את זה, והשתייה כדת, סימן שאלה, אין אונס. אחר כך אין לך תירוצים להסביר למה הייתי אנוס, ואני לא יכולתי ולא הבנתי ולא ידעתי. השתייה כדת. השתייה תהיה כהלכה. השתייה תהיה נכונה. השתייה תהיה על דעת דש לקבלת תורה מלמטה למעלה. שיהיה לנו חג פורים שמח. שמח באמת, ולא לשכוח, כשר. חג שמח.